טוב, היינו הפסקה מאוד ארוכה, כיף פסח, בין הזמנים, יום העצמאות, אני חושב שכבר משהו כמו כמעט חודשיים מאז שהיה השיעור האחרון. אנחנו עכשיו למעשה לקראת הסוף של המהלך הזה של יסודות האמונה, זאת אומרת, מה שרצינו לדבר בעל פה. תוכנית היא שאני מקווה שבשניים, שלושה שיעורים הקרובים אנחנו נסיים את המהלך שדיברנו עליו, ואז עד סוף הזמן, אולי גם אחרי זה לזמן אלול, ננסה להראות את כל הדברים שדיברנו במאמר ראשון בכוזרי. זאת אומרת, למעשה נלמד במאמר ראשון כוזרי, שננסה להעמיק בדברים של רבי יהודה הלוי, ולראות איך כל הדברים שעד עכשיו סרטטנו אותם נמצאים במילים שלו. אבל אנחנו עכשיו עוד בשלהי המהלך. אני מזכיר שוב, עוד פעם, אני מניח שמי שיושב פה היה בשיעורים, או לפחות השלים אותם באינטרנט או בדרך אחרת. אנחנו במהלך השנה האחרונה ניסינו לסרטט איזשהו בניין אמונה שלא מובנה על הוכחות שכליות ולא מובנה על הוכחות רגשיות, אלא משהו, כמו שרבי יהודה הלוי מכנה אותו, ראייה, משהו שקשור בעצם להגדיר במילים חדשות את מה שלכולנו מובן מאליו. ושוב, אני אומר את זה רק בכמה משפטים, אני לא מתכן עכשיו לחזור על זה, אבל הרעיון שהמושג אלוהים הוא לא אמור להתאפס רק ככוח חיצוני, הוא גם כוח חיצוני, אבל לא רק, אלא הוא בעצם המילה שהנבואה וחז"ל משתמשים כדי לבטא את נקודת הקיום האינסופית, השלמות האינסופית, שמופיעה בחיינו ומופיעה במציאות כולה. וממילא לא כל הדיון הזה, אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה פשוט חוסר הבנה, או לתדיוק, הבנה שטחית במושגים של התורה ושל היהדות. ולאחר שדיברנו הרבה על המשמעויות והנגזרות שיש להבנה הזו, שאלוהים הוא לא כוח חיצוני שרודה ומשבית את חיי האדם, אלא בדיוק הפוך. החיבור לאלוהים זה ההיפתחות אל השלמות האינסופית שמופיעה בכל רבדי החיים, ומלא ככל שהאדם הוא נהיה בהרבה יותר משוכלל ויותר מתוחכם ויותר מדויק ויותר בעל עוצמה, הוא מופיע יותר את האלוהות. אז משם עברנו, זה מה שהרב דיבר במאמר ייסורים ממרקים, משם המשכנו לשלב הבא, שהשלב הוא מה הדרך להופיע את החיים בשיא האיכות שלהם, בשיא השלמות האינסופית שלהם. אם אמרנו שכל מטרתנו בעצם להאמין באלוהים, משמעו לחיות את החיים בצורתם האינסופית, אז אנחנו עכשיו מנסים, עוד פעם, לא בהוכחה, אלא בראייה, בהבטה על המציאות, למצוא מה מציאות החיים האיכותית ביותר והשלמה ביותר, שהיא תשמש לנו כמודל לדרך שבה אני יכול להופיע את אלוהים, סלש, את חיי החיים, סלש, את השלמות, את הנשמה, בתוך העולם שלנו. וכאן התוודענו למושג חדש, עוד פעם שהוא, כמו כל הדברים, זה רק קריאת שם למשהו שאנחנו עובדים ככה ממילא, מה שכינינו מושג כלליות. למדנו את מאמר למלחמת הדעות והאמונות בספר אורות, המאמר שממשיך את עשרו ממרקים, שבו הרב מדבר שהקריטריון למה יותר אמיתי ממה, זה כלליות. מה זה כלליות? אמרנו, זה היכולת שלנו לחרוז כמה שיותר נתונים באחדות אחת, בקו אחד. הראינו דוגמאות מעולם הפיזיקה, מעולם הטבע, ששם ברור שהדברים ככה עובדים, אבל הרב המשיך ומתח את הקו הזה גם על עולם הרוח, שככל שאנחנו מוצאים הופעת רוח, כן, איזושהי הבנה שהיא עונה על יותר נתונים מהמציאות מתוך אחדות אחת, בצורה הרמונית, חורזת יותר ויותר נתונים שאנחנו הולכים ונפגשים איתם בעולם הזה, אז ממילא השיטה הזו היא יותר כללית וממילא היא יותר נכונה. לא שהיא הסוף, לא שהיא האמת המוחלטת, כי אי אפשר להגיע לאמת המוחלטת, אבל היא המדרג, היא המדד שלנו בסולם של האמת המתקדמת. זאת אומרת, הדרך שלנו לגעת באלוהים זה לא להגיע, זה לא, כן, דיברנו על זה הרבה בכל המאמר איסור ממרקים, זה לא לתפוס כביכול את השלמות, לא איראני אדם וחי, אלא להיות בתהליך התקדמותי כל העת. ומה הדרך שלנו להבחין מה יותר מתקדם ממה, זה הכלליות. משם המשכנו לשלב הבא, שהוא למעשה היום נקרא אותו גם במילים יותר מפורשות. אמרנו שאנחנו מחפשים כלליות, שאנחנו מחפשים קו שיענה על יותר נתונים ויחרוז אותם באחדות אחת, אנחנו צריכים להיכנס עכשיו לחשיבה יותר מעמיקה. שהכלליות הזו היא לא יכולה להיות רק ברמה התיאורטית הפילוסופית. זאת אומרת, בדרך כלל האינסטינקט של כל אדם שמחפש את האמת בעולם, זה למצוא איזושהי שיטה תיאורטית. זאת אומרת, איפה יש איזה איש זקן שנמצא אי שם, שיגיד לי מה האמת בעולם. כן, אני מחפש איזה ספר, איזה תיאוריה, שעכשיו תסביר את כל העולם כולו בקו אחד. אמרנו שהדבר הזה הוא לא נכון. לא רק שהוא לא נכון, כי אנחנו רואים שאין דבר כזה. כי כל מה שאי פעם תבין ותלמד, יש עוד דברים שצריך ללמוד ולהבין. אלא שזה כלליות שנשארת רק ברובד השכלי. שאנחנו מחפשים כלליות במשמעות הכללית של הביטוי. כן? אמרנו כלליות. זאת אומרת, לא רק כלליות שהיא תהיה בספרים, אלא תכלול את כל החיים. אנחנו מחפשים לא תיאוריה כללית, אלא יצור חיים. אנחנו צריכים למצוא הופעה של שלמות, של חיים בעולם הזה, שמכילה את הכל בתמצית. וכאן הבנו שזה המין האנושי, האדם. בסדר? אני עושה פה בזריזות דברים שדיברנו עליהם קצת יותר, בעריכות, אם יש איזשהם שאלות, זה הזמן לשאול. ואנחנו נמשיך מכאן הלאה. בסדר? הדילוג שעשינו פה הוא מובן, שמה אנחנו מחפשים ואיך הגענו לבני האדם. בסדר? סבבה. אתם, אני רואה, החופש הזה ישביט אתכם לגמרי, אתם ככה... אמרתי, שאני מחפש כלליות, הגדרה של המושג כלליות, זה לא רק כלליות שתופיע במימד שכלי תיאורטי, אלא אני מחפש כלליות שתכיל את כל הרבדים במציאות. במציאות יש לא רק שכל, יש גם צומח, יש גם רגשות, יש גם פסיכולוגיה, יש גם, לא יודע, אין סוף רבדים שקיימים בעולם הזה. אני מחפש יצור חיים שיכיל את כל היש בעולם הזה בתמצית אחת. שזה בן אדם, נזר הבריאה. בסדר? בניגוד לדומם, חי, צומח, שכל אחד מהם מופיע רובד חלקי של חיים, בן אדם הוא מכיל בחייו את השלמות בצורה מרוכזת. כן. אוקיי. אם אתה מכיר יצור חיים יותר כללי, בסדר?
לא, אני
רואה
את זה בהסתכלות שלנו, כבני אדם, אז מה שאנחנו
משתנו. כן, הסתכלות שלנו, אין בעיה, אמרנו, אנחנו עושה את דבר חיים עם הנתונים של אין לדעה ואין למה שאין עבורות, משפט שכבר אמרנו הרבה. מתוך המציאות הקיימת לנו, בסדר? שאני אותה מחפש איפה תופיע הקיימות, שאני כל כך חי אותה, איפה היא תופיע בצורה המלאה ביותר. מתוך המציאות שגלויה לנו, בן אדם, זה יצור החיים שמופיע את איכות החיים בצורה שלמה. וכאן המשכנו על שהבן אדם, עם כל באמת האיכות החיים שבו, גם הוא עדיין לא סוף פסוק. כי בן אדם אחד הוא מוגבל בכלליות שהוא יכול להופיע. הוא מוגבל כלליות, תחליף את המילה כלליות, בשלמות החיים שהוא יכול להופיע. כי בן אדם אחד הוא נפטר אחרי 70, 80, 120 שנה. בן אדם מוגבל בכישרונות שלו, בן אדם מוגבל ביכולת ההשפעה שלו במציאות, בן אדם מוגבל במחשבות שלו, בן אדם בודד לא יכול לשמש עכשיו כקו המנחה לאמת בעולם, ככלליות שחורזת את העולם. לכן אנחנו מחפשים בן אדם גדול, כלומר, בן אדם שלא מת, במילים אחרות, עם. בסדר? ההיסטוריה האנושית היא לא מורכבת מאנשים פרטיים, אלא מורכבת מעמים. בסדר? חברות אנושיות שהן מתמשכות לאורך הדורות. עד כאן זה גם בסדר? בסדר? עם בניגוד לאדם פרטי זה משהו שממשיך לאורך זמן. לא מסתיים אחרי כמה עשרות שנים. יש בו תמצית של הרבה מאוד יכולות, הרבה מאוד כישרונות. ממילא ההשפעה שלו היא גם בהרבה יותר רחבה וכן על זה הדרך. כשאנחנו מחפשים עם, איזה עם עונה על הקריטריונים? או איזה עם הוא מופיע את הכלליות יותר מעמים אחרים? תשובה, עם ישראל. עם ישראל, וכאן באמת זה עכשיו, מן איך הגענו לזה, עם ישראל הוא עם שמופיע בחייו, בסדר? בהיסטוריה שלו משהו נצחי, קיום שלא נגמר, קיום שנמשך כבר במשך אלפי שנה, בניגוד, אף נראה, בניגוד לכל הסיכויים, בניגוד לכל התנאים ההיסטוריים, הסביבתיים וכולי, מופיע תמצית של כישרונות ויכולות והשפעה לאנושות יותר מכל חברה אנושית אחרת. מכאן, אם אתה מנסה לזהות מה הקו האיכותי, מה איכות החיים שמופיעה בצורה הבולטת ביותר בעולם, וממילא מופיעה את השלמות בעולם, זה עם ישראל. ושאתה עכשיו רוצה לחפש מה הדרך להופיע את אלוהים, מה הדרך להופיע את האינסוף, מה הדרך להופיע את החיים בשיא איכותם, תנסה להבין מה אורח החיים שמאפיין את היצור המופלא הזה שנקרא עם ישראל. וזה תורה ומצוות. כשאתה בוחן את עם ישראל בפרספקטיבה של דורות, כן, לא עכשיו איזה דור ספציפי זה או אחר, אתה רואה שיש איזה אורח חיים שהעם הזה מתעקש, אורח חיים גם מעשי וגם מחשבתי, מה שנכונה תורה ומצוות, שהעם הזה כל הזמן סובב סביבו. וגם אם יש איזה סטיות פה ושם של דור מסוים, או כמה עשרות או מאות שנים שחלק מהעם הזה גולש לכיוונים אחרים, עם הזמן חוזרים חזרה ומתמקדים באותו אורח חיים ובאותה משנה רוחנית. יוצא שאם אתה רוצה להידבק באלוהים, קרי בשלמות, קרי באיכות החיים האינסופית, קרי בכלליות, תידבק באורח החיים של העם המופלא הזה, המכונה תורה ומצוות. זה פחות או יותר כל התורה כולה על רגל אחת. כן. שאלה מצוינת. אתה אומר, היום, אחרי 4,000 שנות קיום של עם ישראל, אתה יכול להגיד, הנה אנחנו הכי כן. תשובה, פעם, מה שאנחנו מדברים עכשיו, לא היה צריך להראות אותו בהיסטוריה. אלא זה היה, כמו שהיה ברור לאנשים שהם קיימים, כך גם היה ברור להם שהקיימות שלהם תופיע על ידי קיום תורה ומצוות. דוגמה שקיימנו כמה פעמים, ששאול, ששמואל אומר לשאול המלך, גם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, שאול לא שואל אותו, מאיפה אתה עודך? אלא, תוכיח, למה? איפה כתוב שזה? למה? כי זה היה ברור. זאת אומרת, לפני 4,000 שנה, היה ברור ליהודי שאם הוא, 3,000 שנה, שאם הוא לא מניח תפילין, אז זה כמו שהיום אתה לא נושם. כאילו, אתה חייב לאכול, אז אתה גם חייב לקיים את זה. ככל, וזה קשור כבר לתהליכים אחרים, ככל שאנחנו מתרחקים מזמן בית המקדש, והכוחות, התחושות הקיומיות האלה דואחות, אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הפרספקטיבה ההיסטורית. אנחנו היום יכולים להשלים, לפחות מבחינה שכלית, את מה שפעם היה מוחש בצורה אינסטינקטיבית ופשוטה. כן, בסדר? אבל את רואה שכל עם ישראל שמר תורה ומצוות לפני 2,000 שנה בלי שהוא שמע שיעורים. זה היה ברור שככה צריך לעשות. זה קשור לחורבן, גלות, נושאים אחרים. שהיום אנחנו לא מוצאים, אנחנו, זאת אומרת, זה שאנחנו קיימים, אנחנו יודעים את זה, לפחות רובנו, כן? יודעים את זה. זה שאנחנו גם, הדרך שבה אנחנו מתקדמים בחיים על ידי כלליות, זה גם, זאת אומרת, אנשים קצת מסתבכים אחת ההגדרות המופשטות, אבל בסופו של דבר ככה הם פועלים בחיים. זה שהכלליות מופיעה על ידי תורה ומצוות, היום אנחנו לא מרגישים את זה באינסטינקט. פה אנחנו באמת נאלצים להשתמש בפרספקטיבה היסטורית, בהכרת המציאות וכו'. אבל גם פה, סינם, זה לא הוכחות, זה איזשהו ציון עובדה שאין עליה מחלוקת. זאת אומרת, זה שעם ישראל, זה משהו פנומנלי, משהו שהוא מעבר לכל גדרי הטבע, העם שעובר את כל גבולות הזמן, ההיסטוריה, זה אין לזה. זאת אומרת, זה משהו מאוד בולט, זה קו מאוד חריף שבולט בהיסטוריה. וממילא, זה משהו שכל יהודי יכול להתחבר אליו גם היום. אנחנו מחפשים אמת כזו, שלא תהיה עכשיו רק ליחידי סגולה, שעכשיו יתחילו לבדוק את כל השיטות הנוצריות, המוסלמיות, הבודהיסטיות בעולם, וידעו שהיהדות היא יותר טובה מהן. זה לא ניתן לאדם נורמלי. מחפשים משהו שכל יהודי, גם הפשוט שבפשוטים, יכול לזהות במציאות. וכל יהודי פשוט ובפשוטים, הוא יודע שהוא קיים. עוד פעם, הוא לא ידע להגיד את זה במילים. וכמו שמעתכם כמה פעמים בשיעורים, אם תיקחו את המהלך הזה ותפילו את זה על סבתא שלכם, רוב הסיכויים שהיא, יצור, לא בדיוק תתחבר לעניין, איך מניסיון. בסדר. היא לא, בסדר, בסדר. תעזוב אותי, מקיימים תורה ודי. בסדר? וזו גישה מצוינת. זה, הקדוש ברוך הוא מטביע בעם ישראל את האינסטינקט הפשוט הזה, והקשר אל הקדושה, לאלה שאין להם את היכולת השכלית, או את היכולת המופשטת להבין דברים כאלה, אז הקדוש ברוך הוא כנגד זה, טבע בהם רגש יהודי בריא שחלילה להרוס אותו. דיברנו אז הרבה בשיעורים, שלא להרוס פה עכשיו אנשים שאין להם את הכלים לקלוט משהו יותר מזה, אלא להשאיר אותם באמונה הטבעית הפשוטה, כי זה מצוין. זה הדרך שבה הם מחוברים אל המהלך הזה, שבעצם כל עניינו להגיד שיש פה משהו מעבר לשכל, אלא יש פה משהו קיומי. אבל אני אומר, כל אדם, באמת עם יכולת אינטליגנטית, עם יכולת הפשטה, יכול לעקוב אחרי הרעיון הזה. יש בי קיימות, הדרך שבה אני מוציא את הקיימות הזו, מזהה את הדרך שאני קיים יותר ויותר, זה על ידי הכלליות, והכלליות שבהופעתה השלמה ביותר, מתגלה לנגד עינינו בצורה מאוד בולטת ופשוטה, בדבר הזה שמכונה עם ישראל. לכן הרב הוא כתב את ספר אורות. ספר אורות, כל עניינו, להסביר ליהודים, הסתכלו על עם ישראל. מה זה עם ישראל? כן.
בצורה כזאת, אתה רואה את הדברים כאילו מהצד, אתה לא באמת חי אותם, כמו אותו בן אדם.
עוד פעם, למה אתה לא חי אותה? בזה שאתה מקיים תורה
ומצווה. זה גם בצורה שכלית. אתה לא כמו אותו בן אדם שממש מרגיש אתה...
אז לכן, ככל שאתה בוודאי, זה לא שבן אדם נשאר פה בחקירה אינטלקטואלית כזו על מה זה עם ישראל, אלא הוא, כמו שנראה פה, הוא חי את עם ישראל על ידי תורה, על ידי מצוות, מתחבר יותר ויותר לחיים הישראלים, והוא מתמלא בתחושות אדירות, רק שפה אתה מבין שהאדם שעושה את זה מתוך הכרה ומודעות, זה יהיה באיכות בהרבה יותר גבוהה מהאדם שעשה את זה עד עכשיו בצורה אינסטינקטיבית. בסדר, לא להתבלבל, לכן אנחנו לומדים פה את כל המאמר הזה. זאת אומרת, זה לא שהאידיאל זה להישאר עם הרגש היהודי הפשוט וזהו. האידיאל זה להתחיל עם הרגש הזה, כמו שכולנו פחות או יותר התחלנו, נכון? אף אחד, אני מניח פה, לא בגיל 3 למד את מאמר איסור ממרקים. אני לפחות לא עשיתי את זה. כולנו התחלנו באיזו הרגשה מאוד מאוד טבעית ופשוטה שיש אלוהים, כי לא ייתכן שהעולם הזה הוא בהפקר, יש בטח מישהו שדואג, זה הכל משפטים נכונים. וברור שבאמת עם ישראל, שתורה ומצוות זה נכון, למה? כי אני מרגיש שייכות לזה, אני מרגיש לזה שאני מקיים שבת, זה דבר חשוב, ואם אני לא עושה את זה, אני מרגיש נקיפות מצפון, וזה עבר בכל הדורות, וסבא שלי וסבא של סבא שלי עשה את זה, ולכן כל הדברים האלה הם מצוינים ונפלאים כנקודת התחלה. על גבי זה, אדם עכשיו בונה את זה בצורה יותר הכרתית, וההכרה הזו רק מחזקת את הרגש. רק מחזקת ונותן לזה עכשיו קביעות, יציבות וחדירה לנפש. כן.
יש את
אותה נחלונית
שאומרת שמספר השנים שעם ישראל בארץ עשה את הקים את אורך החיים הזה, הוא מועד מאוד בהיסטוריה. וזה הקים לגלות, וזה יחזיק אותנו בגלות, הרגיש דתי.
אוקיי, אז זה עכשיו שאלה, מה זה בדיוק אורך החיים של עם ישראל? איך אתה מגדיר מה זה תורה ומצוות? זה כבר דיון מה שנקרא משנה. אם אדם מקבל שעם ישראל לדורותיו זה הקריטריון לאמת, לכלליות בעולם, אז אנחנו יכולים כבר עכשיו להתחיל איתו בדיון ענייני, מה באמת נחשב אורח חיים ישראלי. ובאמת יצד הרב קוק עצמו כותב, שיש דברים שהתקבלו בגלות, שהם לא היו בזמן ארץ ישראל, והיום הם צריכים, ועכשיו זו שאלה, האם היום שאנחנו בסוף הגלות, תחילת הגאולה, האם צריך להישאר עם אורח החיים של הגלות, או לחזור קצת לדברים שהיו בימי בית ראשון? בסדר, זה דיונים מאוד חשובים, אבל הם לא, הם כבר שלב ב' אחרי שהמהלך הזה מובן. עניינם של חכמי ישראל זה לזהות מה אורח החיים הישראלי שנצרח עכשיו. כן.
אם אני יודע שהרבה זמן עם ישראל היו מגדלים זקן, מי דרך משה רבינו עד עכשיו, זה אומר שחייבים מגדל זקן?
שאלה מכשילה. אבל יש כזה ביטוי אצל הרב קוק, בעקבות הראייה. כן, אתה שואל אם זה שעם ישראל נהגו במהלך הדורות לגדל זקן. כן, מה שהתקבל בעם ישראל לאורך הדורות, הוא מקבל תוקף של קדושה ואמת. עכשיו, האם זה בקריטריון של חיוב דאורייתא, חיוב דרבנן, מנהג, זה כבר רמות שונות, אבל בגדול... מה זה?
לפי מה קובעים את זה?
אתה עושה? זה עניינו של פוסק הלכה. פוסק הלכה צריך עכשיו לראות מתוך העיון בתורה שבכתב, אנחנו נראה עכשיו בדפים שחקתי לכם, קצת מדברים על זה, האם המנהג הספציפי שאנחנו מדברים עליו זה משהו שמתאים לאופי הישראלי לדורותיו, ושוב אתה רואה את זה, אם זה נהג כל הדורות, האם יש לזה עיגון בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, או שזה איזשהו אפיזודה, איזה משהו נקודתי שמישהו נהג.
מסתכלים בדיון ההלכתי, לא רואים שזה משהו
בעומק העניין, הדיון ההלכתי זה מה שהוא בא לברר. אתה צודק, זו שאלה מצוינת, היא כולה בעצם פתח למה זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, באקדמיה חושבים באמת שתורה בעל פה זה ניתוח טקסטים. ומילא, אם עכשיו מצאתי איזה גרסה שלפני 2000 שנה הסתבר שבנות ישראל לא הדליקו נרות שבת, אז עכשיו אנחנו לא נדליק נרות שבת. אנחנו אומרים לא, התקבל בעם ישראל 2000 שנה נדליק נרות שבת, זה אומר שזה מתאים לאופי החיים הישראלי. וגם אם אין לזה מקור, אנחנו נמשיך לעשות את זה. ועם הזמן אתה תמצא גם שיש לזה מקור. לגבי זקן ספציפית ששאלת, יש ביטוי כזה אצל הרב קוק באגרות הראייה שנקרא החוש הישראלי ליופי, ככה הוא אומר, מתאים הוא לזקן. נחמד, נכון? איך שקראתי זה, התחלתי לגדל זקן. לא שזה, לי אישית לא יודע כמה זה עזר, אבל ניסיתי בכל זאת לזה. אז מי שמתלבט בעניין, יכול לתת לכם טיפ, לפני חתונה, זה עוד עובר, אחרי זה חופשי. יכול לגדל זקן, אפשר להגיד לכם מילה. לפני זה אפשר ככה עוד לשחק עם הדברים. אז על זקן או בכלל? אוקיי. אנחנו כל הזמן רק בהתקדמות, אף פעם לא מגיעים לשם. לא, גם בתוך, גם אם אתה יודע את כל השולחן ערוך, יש לך מה להעמיק בתוך השולחן ערוך, לעשות את זה יותר בכוונה, לרדת למקרים שלא מופיעים בשולחן ערוך. זה אין, זה העמקה אינסופית. וגם עוד פעם, השולחן ערוך זה לא הכל. אתה
מסוים, אתה מסוים, אתה מסוים, מעשית.
אין משהו אחד בחיים שאתה יכול להגיד שהגעת אליו לשלמות. בשום דבר. למדת השולחן ערוך, אבל איך מיישים את השולחן ערוך עכשיו בתוך העבודה שלך? בסדר? זה עוד פן שעכשיו צריך, אין ים אינסופי לעשות אותו. אין דבר, זה כאלה בכל תחום בחיים. אתה מכיר תחום אחד שאתה יכול להגיד, זהו, ידעתי, לא צריך אותו יותר. אתה מכיר, שלמות זה מילה סובייקטיבית שאנחנו מבטאים אותה. שלמות זה בעצם להגיד, אני יותר התקדמתי ממה שהיה קודם. אבל אי פעם אתה יכול להגיד שזהו, שלמות? מה? גם בפן המעשי. אני אומר, כן, תן לי משהו אחד באיזשהו תחום, לא משנה, טכנולוגי, פיזיקלי, רוחני, שאתה אומר בפן המעשי, זהו, סיימנו. יצרתי עכשיו שולחן, הכי מדויק, אסתטי ויפה שקיים. אין עוד מה לשכלל בו. אולי נוסיף עליו עכשיו מחשב, ואז נצטרך פה איזה עיצוב אחר לשולחן. אין, זה... שלמות זה, זה, זה מילה נרדפת לאלוהים. זה משהו, זה מילה שאנחנו משתמשים בה, אנחנו אף פעם לא נוגעים בה, אבל היא תמיד עומדת ביסוד החיים שלנו. מה זה? לא. תנ"ך זה דבר השם בצורה השלמה ביותר שאנחנו מתחברים אליה היום, אבל גם התנ"ך עצמו יש בו אינסוף רבדים והעמקה, שנצריך, שלאורך כל הדורות חושפים בו עוד ועוד ועוד העומקים. בסדר? מה רצה לשם שם? כן.
אני נראה באופן כללי, כאילו, אין כאילו אחרים.
עוד פעם? את צודקת. צודקת. אז עכשיו צריך, הנה משל, את אומרת 6 שעות בין בשר לחלב. אז עכשיו צריך להתחיל ללמוד למה עם ישראל לדורותיו מפריד בכלל בין בשר בחלב, ואיך השתלשל במהלך הדורות דווקא מספר השעות האלה, ומה זה בא לבטא, וכמה פוסקים הסכימו ולא וזה. ואז לאט לאט הולך ומתגבש מבנה מאוד מאוד מסודר ומוצק, שזה יורד עד רמות ה... זיז של האצבע, למה בעם ישראל, למה להופיע את השלמות בעולם הזה, זה דווקא שקושרים קודם רגל שמאל ורק אחרי זה צד ימין. לומד על פי הקבלה מה זה, מה זה צד ימין, מה זה צד שמאל, מה זה מנעל, מה זה בוקר וזה, ותראה איך זה חורז עם עם ישראל גם לפני 2000 שנה וגם לפני 3000 שנה, ואיך זה הולך בעומק העניין, איך זה הולך ומסתדר עם התהליכים ההיסטוריים של כל העולם כולו, וכל המציאות כולה תלויה עכשיו בשאלה איך את קושרת את הנעליים שלך. נכון, נכון, זה באמת. לכן אני אומר, אנחנו פה בשיעורים מדברים על הרובד הבסיסי. יש פה עכשיו עבודה אינסופית. ברור שכל אחד נמצא בשלב אחר, זה כל עבודת השם, לא עליך המלאכה לגמור, ואין את הבן חורין להתבטל ממנה. אנחנו כל הזמן בהתקדמות. אבל מה שאנחנו הצבענו בשיעורים האלה, זה על איזשהו מבנה ראשוני, שכל יהודי יכול ליצור איתו את הנגיעה. יש אלוהים, יש קיימות, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לחיות את החיים, ואני רוצה להתחבר לחיים בצורתם היותר שלמה. קריאה מסוים. בואו, כל מה שאמרנו עד עכשיו, דיברנו הרבה בעל פה, הדפים שנמצאים לפניכם, ועוד פעם מי שיש לו במחשב, מקווה שמצורף לו קובץ, זה צילום שלקוח מהספר כארי התנסה. יש ספר שכתבו הרב יוסף קלנר, כארי התנסה, שזה בעצם, לא יודע איך נקרא לזה, לכתוב את אורות בשפה קצת יותר קלה, למרות שכמו שתראו, השפה עצמה היא מתחרה ברב קוק. אז לקחתי לקט, עשיתי את הדף הזה עוד לפני שהיה מחשב, כן, שתבין, עוד הרבה שנים, עשיתי עתק כתבק עם מספריים ודבק, אז זה מה שיצא. מכל מקום, בעצם כל מה שאמרנו בשיעורים האחרונים כתוב פה, ואני חושב על זה שנקרא את הדברים, הרבה מאוד גם השאלות שדיברנו פה, הם יקבלו תשובה קצת יותר מבוססת. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים עכשיו, אני מניח שזה יימשך גם לשיעור הבא, זה סיכום של מה שאמרנו, וגם באמת הרחבה לשאלות שנשאלו פה. כלומר, איך פוסקים הלכה בעם ישראל, מה נקרא תורה, מה יוצא מגדר של תורה, וכן על זה הדרך. אז בואו נתחיל. הוא בעצם מסביר כאן, המשפטים הראשונים שיהיו פה, זה מאמר של הרב צבי יהודה, שנקרא החיות הישראלית. שהמאמר של הרב צבי יהודה גם אומר את הדברים שניסינו כאן לסרטט בשפה קצת יותר קלה, אז הוא לוקח ומסביר אותם ומוביל אותנו בכיוון שמדובר. אז בואו נתחיל, לא להיבהל מהשפה הקשה, אתם כבר יודעים שזה תקלה מובנית אצלנו בבתי המדרש להגיד דברים בשפה גבוהה, לאט לאט. ממקור עומק הרוממות, הגודל והסגב של הכלליות האחת של ההוויה האלוהית, של תוכן החיים ויסודם הפנימי האחד הנצחי והקיים, החובק את כל זרועות עולם וממלם עוד ותעצומות אלוהים, מתגלה תנועת חיים מגמתית הנדחפת ונמשכת מתוך ואל תוך מעמקי מוסדות ההוויה, לעלות ולרקם את הבריאה כולה לכל סדרותיה ודרגותיה. נחמד, אה? קשה כבר להבחין פה מה הרב קוק, מה הרב קלר, מה זה מעורבב, הציטוטים זה מרד צבי יהודה, ההמשך זה שלו. עכשיו תודו, כמה שזה נשמע מוזר, אם לפני שנה הייתם קוראים את המשפט הזה הייתם קופצים מהחלון, נכון? ועכשיו זה טיפה יותר מובן, נכון? תעשוי ככה שאני ארגיש בכל זאת שעשינו בשנה הזו משהו, זה מילים קצת גבוהות, אבל תראו, זה מה שאמרנו רק בשפה שירית. שוב, מילה מילה כמה שלנו. ממקור עומק הרוממות, הגודל והסגב של הכלליות האחת של ההוויה האלוהית. עומק הרוממות, הגודל והסגב. יש בעולם הזה עומק וסגב. יש בעולם הזה עוצמה, אין סוף, שמופיעה בכלליות, שמופיעה, אמרנו, בקו שלאט לאט הולך וממרכז את כל העומק והסגב הזה לכיוון אחד, שזה מופיע את ההוויה האלוהית. זה, עוד פעם, מה עכשיו שלומדים ספר רואות, לא להיבהל במשפטים האלה. הוויה האלוהית, תרגם, המציאות האלוהית. קרי, השלמות שמופיעה בעולם. זה ההוויה האלוהית. בסדר? אז אם אתה מסתכל על המציאות, ואתה רואה שממקור עומק הרוממות, הגודל והסגב של הכלליות האחת של ההוויה האלוהית, של תוכן החיים ויסודם הפנימי האחד, הנצחי והקיים, החובק את כל זרועות, זרועות העולם וממלם עוד ותעצומות אלוהים, יש איזה קו אחד שחובק את כל המציאות, שחורס סביבו את כל היש, מתגלה, אם תעקוב אחרי הקו הזה, שים לב שמתגלה תנועת חיים מגמתית, מגלה תנועת חיים עם כיוון. כשאתה מסתכל על המציאות, במבט ראשון ילד מסתכל על המציאות, רואה פה בלגן אחד שלם. אין סוף כוחות שהוא לא מוצא בהם את הסדר. ככל שאתה יותר מתבגר, אתה שם לב, ומבחין שבתוך האי סדר הזה יש איזשהו פירמידה שלאט לאט הולכת ומסמנת מדרגות חיים יותר ויותר איכותיות. לא הכל זה קו אחד שטוח, אלא יש כאן איזשהו מדרג שמוביל את המציאות. איך? מתגלה תנועת חיים מגמתית, הנדחפת ונמשכת מתוך ואל תוך מעמקי מוסדות ההוויה, מתוך היסודות של ההוויה, העומק של המציאות, לאט לאט נדחפת. כן? יש איזה, מה שקורה הכוזרי, עניין אלוהי. יש איזשהו כוח שמוביל את המציאות לכיוון מסוים, לעלות ולרקם את הבריאה כולה לכל סדרותיה ודרגותיה, ללכת ולסדר את הבריאה כולה בצורה של מדרג איכותי. דבר ראשון, מתגבשת החיות לצורה דוממת. המציאות החיים הפרימיטיבית ביותר, הפחות איכותית שקיימת בעולם, זה הדומם. בסדר? משם עולה ומגלה גיבוש חיים מרוכז יותר, הקטן בכמותו וגדול באיכותו של החיים הצמחוניים. אחרי אתה עוקב, אתה רואה שגם הדומם זה לא סוף פסוק. יש יצור חיים יותר כולל, קרי, יותר איכותי, קרי, יותר אלוהי, יותר מופיע את האלוהות מאשר הדומם. מה? צומח. למה? כי צומח מכיל גם את הרובד של הדומם, הסטטיות, וגם את הקומה של הצומח, שזה, איך זה מוגדר בביולוגיה? מה, איך? לא, מה זה נקרא? תנועה? מה שונה צומח מדומם? איך זה? תנועה או... לא, אין פה אף אחד שעשה מגמה ביולוגית. שכחתם, אה? גם אני עשיתי, אבל... שכחתי. המשעמם, מה אני עשיתי? לא עשיתי, אף אחד פה לא עשה ביוטופ על הדברים האלה, על הצומח מתחת לאבן ודברים מהסוג הזה. או העתיק ביוטופ על הצומח. אה? כן, אבל אצלג, זה אחת התכונות שלו, אבל יש איזו הגדרה מה השוני בין צומח לדומם. טוב, מה זה? 100 איש ואף אחד לא יודע, מה? איך? 15. טוב, לא נורא, לא נורא. קיצור, אבל צומח הוא משהו יותר איכותי, אגב, שימו לב, בהערת סוגריים הוא אומר לך שהצומח הוא קטן כמות ורב איכות, שזה קם למתנו כלל. ככל שמדרג החיים הופך להיות יותר איכותי, הוא גם נהיה קטן יותר כמותית, נכון? דומם יש בעולם בהרבה יותר מאשר צומח. צומח יש בהרבה יותר מחי. חי יש בהרבה יותר מבן אדם, בסדר? בישראל יש פחות מבני אדם. בסדר? ככה זה עובד. יש פה... ככל שמדרגת החיים הופכת להיות יותר ויותר איכותית, היא גם מתקטנת. הפירמידה הולכת ומצטמצמת. אז משם אמרנו, משם המשיכה החיות. החיות זה החיות. כן? האין סוף, החיים במציאות, לגלות את הכמוס בה בצורה משתכללת ועולה אל החיים החייתיים. זה הקומה הבאה. ועל גביהם מגלים החיים את היכולת של הדעה והדיבור המצטוויינים, שון צוויון, המצטוויינים מתוך התרוממות החיים העולמיים אל צורת האדם. המדרגה הבאה זה בין האדם. אמרנו, האדם הוא מתוך יצורי החיים, הוא הכללי ביותר. הוא מופיע את החיים בצורתם האיכותית ביותר. אבל, זה גם לא סוף פסוק, שואף את החיות, או בתרגום של רבי יהודה לוי, שואף העניין האלוהי להופיע בצורה שלמה ביותר, שאינה מצטמצמת בדעה אחת ובדיבור אחד, קרי בבן אדם בודד, של פסיכולוגיה פרטית המאבדת את צורתה ומתה תוך 70-80 שנה. ועל כן מרקם את החיות, את צורתה, את האנושות בחלוקה לפסיכיקות ציבוריות, לא ליבל שוב מהמילה, הכוונה היא לעמים שונים, לציבורים שונים, לנפשות של ציבורים שונים, בהן היא מגלה את כישרונותיה השונים, כאשר כל אומה מבטא צד אחד של החיות הפנימית באופיה ובכישרונה המיוחד. כל עם, כל חברה אנושית מגלה במהלך ההיסטוריה איזושהי זווית של הכלליות האנושית. גאולת הכותרת של הופעה, של ההופעה מתגלה בריכוז תמציתי של ההוויה כולה, על כל תנועות חייה ונטיותיה, כישרונותיה ואופיה, הנשפע באומה הישראלית. יש אומה אחת שהיא מרכזת בתוכה את האיכות של כל שאר העמים, בחומריותה או ברוחניותה, בתולדתה ואמונתה. ועכשיו בואו נפרט. מתבטאת תנועת החיים המגמתית בהיסטוריה הישראלית, שהיא תמצית האידיאלית של ההיסטוריה הכללית. ההיסטוריה של עם ישראל, לאט אם, למדנו קצת שנה שבה מהלך האידאות, בכלל, ככל שאתה עוקב אחרי ההיסטוריה של עם ישראל, אתה רואה שעם ישראל נמצא בכל צמתי ההכרעה בהשפעה ההיסטורית שלו. כל התנועות התרבותיות בעולם, החל מהדתות, שזה קל לראות, אבל גם מעבר לזה, מהפכות חברתיות וכולי, תמיד עם ישראל נמצא במוקד ההתרחשויות הללו. מתוך כך השפעתה הגדולה של אומה זו, עד שאין צנועה בכל העמים כולם, שלא תימצא דוגמתה בישראל. שוב, זה משפטים שצריך ללמוד עליהם. אבל גם עוד פעם, מי שלא עכשיו בקיא בכל ההיסטוריה והפילוסופיה הכללית, זה שעם ישראל יש לו השפעה אדירה יותר מכל עם אחר על ההיסטוריה, אין על זה ויכוח. בסדר? כי אין אף עם שבכלל נמצא בקריטריון של זמן והיסטוריה כמו עם ישראל. בסדר? גם... מה זה? סינים תמיד אוהבים להביא את זה כדוגמה. שני דברים. א', האומה הסינית בצורתה הנוכחית, זה לא האומה הסינית שלפני 2000 שנה. בכלל צריך להביא פה כלל. עם ישראל בעומק העניין זה העם היחיד שקיים בהיסטוריה. כי עם ישראל זה העם היחיד שמגדיר את עצמו על ידי העברה גנטית מדור לדור. בסינים אין הגדרה כזו שבשביל להיות סינית צריך להיוולד לאמא סינית. אלא מי שגר במקום הגיאוגרפי הזה שנקרא סין ומקבל עצמו את התרבות הזו שנקראת סין, שנקראת סינית, אז הוא סין. מכאן אתה מבין שבמהלך ההיסטוריה יכולים לעבור שם אנשים שונים ומשונים, ובאיזה שלב הם קוראים לעצמם סינים. אין עוד ישות לאומית שמעבירה קו כזה של אלפי שנה של העברה גנטית מדור לדור. בסדר? זה בכלל, עם ישראל הוא לא עומד פה בשום תחרות עם שום עם אחר. עד כאן זה מובן. דבר שני, גם אם לצורך העניין נמצא איזה שבט טיבטי נידח או שבט סיני נידח, שבאמת יש שם איזה שבט ששמר על עצמו מכל העולם ועבר מדור לדור, כן, בצורה רק של הבנים של אותו שבט נקראים וכולי, אתה מדבר פה על כל מיני ישויות שהיו ברחוקות מכל הציוויליזציה. הסינים, כל אלה, הם היו משך אלפי שנים רחוקים מכל הציוויליזציה. ומילא, כאשר במאות שנים האחרונות הם מתקרבים, כן, החומות נפרצות, אתה מוצא אותם גם, הופכים להיות חלק מהתערובת הכללית של העמים. עם ישראל זה עם שנמצא במח 2000 שנה בלב הציוויליזציה האנושית, נמצא עם התנאים הכי טבעיים שהוא יתבולל ויערס, מנסים להשמיד אותו, מנסים לבוא את זה, ויחד עם זה הוא שומר על הזהות הלאומית שלו, ואחרי זה גם חוזר לארץ שהנביאים שלו הבטיחו לפני אלפי שנה שהוא יחזור אליו. אין דבר כזה בכלל. לא משנה, אבל הגנטיקה, בדיוק העניין, ההשפעה של היהודים זה לא רק על יהודי שמסכים לקבל עצמו תורה ומצוות. מצד זה שהוא יהודי, מצד זה שהוא נולד לאמא היהודיה, שהוא מוביל ב-DNA שלו, בנשמה שלו. כן, זה לא מילים חופפות, אבל זה... את הסגולה הישראלית, את החיות הישראלית, זה כבר נותן לו יכולת חיים שמשפיעה בהרבה מאוד תחומים. יהודים בכל מקום, הם יהודים. מופיעים את... הם גם שהם... השפעה הם משפיעים כל מיני דברים, לפעמים דברים שליליים, לא רק דברים חיוביים. בסדר? אבל העם הזה, אף אחד יכול להתעלם מההשפעה שיש לו בהיסטוריה. בסדר? מי רוצה שם? כן. נעמה. זהו שאלה. דווקא יהודי, גם שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא מוגדר כיהודי. את שואלת על גירים. את שואלת עכשיו על מציאות של גירים? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, מה זה גירים? נכון, אם אנחנו מגדירים יהדות כמשהו שהוא לא תוצאה של החלטה בחירית, אלא משהו שעובר באופן נשמתי מדור לדור בגנטיקה, אז התשובה, עוד פעם, זורקים פה משהו שהוא כמובן דורש העמקה, שאמרנו שגירים זה בעצם נשמות יהודיות שהתגלגלו, וכאשר מישהו הוא מתעקש להצטרף לעם ישראל ועומד בתנאים שחזל קבעו, אם הוא עומד בכל התנאים האלה, בסדר? אז אני אומר, זו שאלה, רק שאני אגנלק אותה תשובה, אבל רק לשאלה שלך, אני אומר, זה מעיד שנשמתו בעצם יהודיה, ועכשיו היא רוצה לחזור למקורה. זאת אומרת, זה טעון הוכחה, בסדר? אז יש לנו איזה נתון פה שצריך להבין אותו, אבל את מבינה נקרא לזה המיינסטרים, הזרם המרכזי שעבר מסרים מדור לדור, בזה אין על זה ויכוח, שיש כאן איזה קו ישיר שממשיך ממעמד הר סיני, או מאברהם אבינו. אין דבר, צריך להיכנס למושגים האלה, זה משהו שבכלל לא עומד למבחן בשום מדד, כי אין שום דבר כזה במציאות בכלל. אין אף דת שמנסה להגדיר את עצמה בכלל במושגים שאנחנו מדברים עכשיו, קרי שאנחנו לא מחפשים. כל דת מנסה להוכיח שיש לה פילוסופיה יותר טובה לנהל את העולם. בסדר, הנצרות, האסלאם, אנחנו בכלל לא מדברים על זה. אני לא נכנס בכלל למישור הזה. אין עוד אף מישהו שבא בשם הטענה הזו שאנחנו לא מחפשים דת, לא מחפשים תיאוריה, לא מחפשים פילוסופיה, אלא מחפשים יצור חיים כללי. בסדר? זה משהו ש... זה מאחד מילון מונחים שלא עולה על דעת אף אחד חוץ מעם ישראל. בסדר, עד כאן? אנחנו מתקדמים. בואו נמשיך עוד קצת. העמודה הראשונה היא מאוד קשה. אתם תראו ששתי העמודות הבאות, שאני מניח שנהגע בהן שבוע הבא, הן יותר פשוטות. כן.
מה שאני זוכר מהכוזרי זה לב באיברים, אז יש תפקיד מוסרי נגיד של עם ישראל. לא חייבים להגיד שבכל המישורים עם ישראל הוא יותר טוב.
לא, בכל המישורים לא הכוונה שבעם ישראל חייב להיות עכשיו גם הספורטאים הכי טובים. לא זה הכוונה. הכוונה שעם ישראל הוא בחיים שלו ובתיאוריה שלו ובמהלך ההיסטוריה שלו, הוא מנווט את הכישרונות של העולם כולו. יש לו מה להגיד על כל הכישרונות בעולם ולנווט אותם לכיוון נכון. זה הרעיון. הנה, לא שעם ישראל, באמת, דייקנים, אז האומה הגרמנית היא יותר דייקנית מעם ישראל. בסדר? יש, לא יודע, עבודה פיזית, אז יש עמים שהם יותר מצטיינים בסיבולת פיזית וכו'. אבל עם ישראל הוא המוח, הוא הלב של כל העולם כולו. הוא זה ש... כל הכישרונות נמצאים בו מבחינת הסידור של כל כוח במקום שלו. ואתה רואה שהוא מהלך ההיסטוריה, שיהודים נמצאים בכל מקום שמשנה סדרי עולם. כן? לא סתם אנטישמים ממסנו את עם ישראל, צדקו. בסדר? הם זיהו שיש פה משהו. יש כזה ביטוי יותר פעם של היטלר, שהוא תמיד הביא אותו כדוגמת לאחד שהיה לו אינסטינקטים מאוד בריאים לזהות את הדבר הזה. הוא אומר שם, אחד במיין קאמפם שם אחד הדברים, הוא כותב שם, אם אני לא טועה, שאומר, אם תיקחו, לוקח שם איזה ארץ שלא הייתה שם עוד יהודים באירופה, שכחתי איך, איזה ארץ זו הייתה. אולי שוודיה, אני לא יודע מה שקודם, הוא אמר שהנה, תראו, אתה יודע שהיא ארץ בלי יהודים, הוא אומר, אם יהודים יגרו לשוודיה, תוך 70-80 שנה, תראו איך כל עמדות, הכלכלה, המשפט, התקשורת וזה, ישלטו על ידי יהודים. ונכון, ארצות הברית היום הכל. שאתה, לכן שונאים אותם. מבין אותם. אם הייתי גוי, גם אני הייתי.
אבל כשאות ברק אומר את זה, זה לא בסדר.
זה, אני לא אות ברק, אתה רואה, זה היית אמן. אתה מבין למה אני מתכוון. הם לא בסדר הגוי. הם לא בסדר אנטישם. אוקיי. נו, נו, נו. הוא בא ואומר, אז מתוך כך, הקיום האיתן של אומה זו בהיסטוריה. זה, בדבר הזה אין בכלל מישהו שמעז לחלוק על זה. שכן קיומה של האומה הישראלית נובע מן המציאות האינסופית, וכמוהו, כמציאות האינסופית, הנצח האלוהי, נצח ישראל אשר לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, ומתוך כך התאמתנו ללשד האלוהי, לשד האלוהים, שוב, זה הלשד, זה הרטיבות, הנקודה הפנימית, המחיה את ההיסטוריה, מחזיקים אנו, זה ציטוט מרב קוק, מחזיקים אנו בסם החיים בעד כל העולם במובן הלאומי, ואם כן, אין לי התפלא, שכן, עכשיו הוא בהרת סוגה מסביר לנו גם מה זה יציאת מצרים ומתן תורה, על כן, אין לי התפלא שהמסורות ההיסטוריות שלנו מסבירות את הופעתנו על במת ההיסטוריה, במאורעות שהן למעלה מן הטבע. זה כל מה שציינו לפני חודש בליל הסדר. אנחנו מציינים פה שהעם הזה שמופיע על במת ההיסטוריה, שמופיע עכשיו הפנומן הזה, יצור החיים הכללי הזה על במת ההיסטוריה, כל הטבע על כל המערכות שלו הולך ומשתנה. אז כאילו במערל שם גבורות השם, הדם כנגד הנוזלים, הצפרדע כנגד בעלי החיים שגם ביבשה וגם בים, קינים זה בעלי החיים הכי ארציים, הכי נמוכים, אחרי זה ערוב, דבר, שכי, ברק, חושך, מערכות הקוסמוס, בחורות, הבעיה, כל המציאות כולה מקבלת צורה חדשה. זה כל הרעיון של יציאה מהמיצרים, של הדילוג, של הפסיכה. הטבע הולך ומשתנה. על כן אין להתפלא שהמסורות ההיסטוריות שלנו מסבירות את הופעתנו על במת ההיסטוריה במאורעות שהן למעלה מן הטבע, בניסים ונפלאות, ושלא לפי הסדר הטבעי של התפתחות העמים, חיפזון. הדמיון שבין הופעתנו להופעת עמים אחרים הוא רק במבט השטחי הראשון. כשם שאין להתפלא על אשר, כן, ציטוט מערב, מערב ציודה, כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, בכל הגוף כולו, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש ומעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע שהם מתגלים בכנסת ישראל, בעם ישראל לצורך העניין, בצורה עליונה המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. ומתוך כך, הוא שובר פה עוד נקודה, הכישרונות הגאוניים באופיים המיוחד ובשפעם העצום. שוב, עם ישראל גם נתון בלתי ניתן להכחשה, אוסף כישרונות שאין לו שום פרופורציה בין האחוז של העם הזה מתוך האנושות וכמות הכישרונות שהוא מייצר בכל התחום. זה תופעות שמפליאות כל אדם שיש לו טיפת ישות בעולם הזה. ומתוך כך הכישרונות הגאוניים באופיים המיוחד ובשפעם העצום, שכן השורש המהותי וסך הכל של כל שפעה נפלאה ונוראה זו, הלא הוא התוכן היסודי של נשמת החיים האלוהית הכוללת את כל היכולות הגלומה בחיים, ונשמה אינסופית זו היא המתנוצצת ומתגלה בכישרונות שבאומה יחידה ומיוחדת זו, ונותנת להם את תכונתם הגאונית. נשמה זו, תכונתה היא השאיפה לחריגה מכל מסגרות החיים וההוויה. מה אמרנו? מה זה הרעיון של האלוהות? האלוהות זה ההתקדמות האינסופית. לכן עם ישראל שהוא נושא בחובו את הופעת האלוהות בצורתה האיכותית ביותר, זה עם שפורץ מסגרות. ישראל שריתה עם אלוהים ואנשים ותוכל. משהו שהולך ומתחכך עם כל המגבלות ופורץ דרך. עם ישראל פורץ דרך בכל תחום, תחומי המוסר, תחומי הטכנולוגיה, תחומי הכל, תמיד תמצא יהודים, זה הכישרון לשנות, לא להסתפק במוסכמות הקיימות, בהגבלות הקיימות, ולברוא עולם חדש. ולכן, נשמה זאת, תכונתה היא השאיפה לחריגה מכל מסגרות החיים וההוויה, מצמצמים בגולמיותם את מילואה של המגמה, לא נותנים למגמה, לשלמות, ללכת יותר להופיע בעולם, שהיא מקור חייהם, נשמתם, צנועת השתלמותם וחזון אחריתם. וכהשתקפות של תכונה זו גם לכישרונות הישראלים, התכונה האופיינית לחריגה מכל מסגרות תנאי החיים, קווי החשיבה, הקונספציות והמוסכמות של סביבתם, זה ההסבר להישגים ולמעשים הנחשוניים והמקוריים, המסיטים, כן, המקדמים את גבולות המדעים, הערכים, האמונות והדעות של התרבות האנושית. בסדר, זה עם ישראל. עכשיו נקרא עוד פסקה אחת ובזה נסיים להיום. אם הבנו על פי קו חשיבה זה את מרכזיותו של עם ישראל בהוויה ובהיסטוריה, אם תבין שעם ישראל, שוב, זה יצור החיים המרכזי של ההיסטוריה האנושית, מופיע את הכלליות בהופעתה המלאה, מבינים אנו שחיות עמנו הולכת וחושפת בדבר השם, אשר בהווייתה ההיסטורית את הרובד היותר שלם פנימי, ראשוני ומקורי של מגמת הכל, הלא נבין ונדע. כשככל שנעמיק בהתבוננות בדורות האומה ונעמוד על אופיים ומגמת חייהם, ככל שיותר תלמד על האופי שעם ישראל שהולך ומתגלה במהלך ההיסטוריה, במהלך הדורות, כן נעמוד על האופי היותר פנימי של ההוויה כולה, שמתגלה מתרכז ומתמצת בחיות הישראלית. ככה יותר תבין את הדרך לנהל את המציאות. אתה מחפש כל הזמן מה הדרך להופיע את החיים בצורה יותר ויותר שלמה? לך ידבק בישראל. לך תסתכל איך העם הזה, איך יצור החיים הזה חי. ולאור החיים שלו תנהל את חייך הפרטיים. ומילה תדבק יותר בקודש הבריחו. אומרת לכם המדרש הזה, רצונך להידבק בקודש הבריחו בעולם הזה, צא וידבק בישראל. או ישראל, קודש הבריחו ואורייתא, חד. בסדר? זה הכל. השלמות שמופיעה באורך החיים הישראלי. בסדר עד כאן? עכשיו בהמשך יש פה באמת יותר התמודדות ברמה הפרטית של מה זה פסיקת הלכה בעם ישראל, מה זה תורה שבכתב, מה זה תורה שבעל פה, מה הם הגבולות שאנחנו קוראים אורך החיים הישראלי, מתי דבר הופך להיות חלק מאורך החיים הישראלי ומתי לא. זה בזה שהם נסיים שבוע הבא. אחרי זה אמרתכם, אני רוצה עוד לעשות שיעור אחד שידבר בתוך אורח החיים הישראלי, כידוע יש גם מחלוקות בתוך מה שמכונה עולם היהדות, עולם התורה, יש בתוכו גם החלות, אז גם שם צריך לראות איך אנחנו מבררים יותר ויותר מה מביא את הכלליות, וזה יכול בעצם לסגור פה את כל המהלך, נראה לי, עד הקצה שאנחנו מסוגלים להבין אותו. בסדר, אז תחשבו על זה שבוע, ונפגש שבוע הבא.